שמתברר במהלך גאולתנו, במהלך הגעתנו לארץ ישראל, על סיבוכנו ומענייננו בה, הוא לא בהירור ש... רק אנו, עם ישראל, צריכים אותו ומתוודעים אליו, אלא העולם כולו, או לפחות האנושות כולה, היא כולה צריכה להתוודע לבירור הזה שהולך ומתעמת, כלומר, הולך ומתברר לא רק ברמה של הסברה פילוסופית, תורנית, בית מדרשית, אלא הולך ומתעמת החיים של עם ישראל וארץ ישראל במהלך התחייה, הולכים ומאמתים את ההבנה, את ההבנה השלימה של דעת אלוקים. כי האנושות כולה שחיה בסיבוך כזה, שאת חפץ החיים עצמו, כלומר את הרצון לחיות, את המקום שממנו יונקים את עוז החיים ואת הסיבה לכל המפעלים ואת שכלול העולם, את חפץ החיים האנושות לא יכולה לחבר, ודאי שלא להנביע ולדבק מהיחס הדתי שלו. היחס הדתי של האדם הכללי ואלילי והכללי, היחס הדתי הוא אומנם יחס של הערצה, כן, בפני האלוהי הזה, היכולת שלו, הכל יכולת שלו והאלימות שבו, כמה הוא חזק, אבל העמידה אל מול האלוהים הזה היא משביטה את כל ערך החיים. כן, כל ערך החיים, ערך העולם הזה נעשה אפסי, לא משמעותי. ובמקום כזה שבו האדם את חפץ החיים שבו, כלומר את הרצון לחיות, שממנו כל הנטיות הטבעיות הולכות ומתגברות, והוא נעשה יותר חי ומלא הרגשות, עם את הכוח האדיר הזה שמוצא אדם בקרבו, לא יכול האדם לחבר לאלוקים, כן, את הרצון להרבות חיים, לשחרות את החיים, אז האדם נמצא בבית. כי הצד שמפנה אותו כלפי העניין האלוקי, ומצד שני המעורבות ההכרחית שלו והמשוכללת והמפותחת שלו בחיים עצמם, כשהם לא הולכים יחדיו, אלא כשאחד סותר את השני, הסיבוך הזה הוא קורע את החיים האנושיים. ובמקום שבו היחיד יכול למצוא פתרון, כי נטיית החיים שלו היא לא כל כך עזיזה, והדרישות והתביעות המעשיות שבו הן לא אדירות כל כך, והוא יכול לבחור לרכז את החיים שלו סביב איזו נטייה עליונה, שכלית, רוחנית, פילוסופית, כמו שהיה אצל הפילוסופים. אז יכול להיות פתרון. אבל איפה מוצאים את עוז החיים האמיתי? איפה מוצאים את העולם הטבעי? איפה הנטיות הטבעיות מתגברות? הן מופיעות כשבאים להופיע לאום, מדינה, כשבאים לבנות מדינה, כשבאים לתת פתרון למגוון בעיות באוכלוסייה. שם צריך עוז חיים אמיתי. שם צריך בריאות של חיים. אפשר להיות נזיר. אבל אם רוצים לבנות משפחה, ואם רוצים להרבות חיים, ואם רוצים להיות מלאי הרגשות, ואם רוצים לבנות מדינה ולאור, שם עוז החיים לא יכול להיות מושבת ממהלכו, ושם צריך שהוא יופיע במלוא כוחו. ושם הנטייה הדתית היא מופיעה כמציאות סותרת, מבטלת, משביטה, אונסת את המדע, כפי שאנחנו עוד נראה בפסקאות הבאות, כן? לאורך ההיסטוריה, יעדתי, היא נתפסה בתור דבר שאונס את החיים, מקמת אותם, מדלדל אותם, כן? כל הניסיון בין מאות השנים של המדע להשתחרר מהכבלים של הכנסייה. זה מגיע למצב כזה, שבו האנושות, כדי לחיות, כדי לפרוח, כדי למצות את הכוחות שיש בה, חייבת להתנער מעל הרגל הדורסנית של הדת, של הדתיות. זה מופנה כנגד הקתוליות והכנסייה, אבל זה נתפס כנגד העולם הדתי בכלל. כלומר, בד בבד עם התהליך הזה שבו ההתגבשות הלאומית, ואחר כך ההשתחררות הלאומית, היא חלק מההתבגרות של האנושות בדרך שלה לכבוש את, את הבניין המוסרי וההתעלות המוסרית, להיות יותר מוסרי, יותר כללי, יותר הומני, יותר חופשי, יותר בן חורי. ויחד עם זה גם העולם עובר תהליך של חילון. למה? כי במצב כזה שבו הרצון לספק את הנטייה הדתית ואת ההתמסרות לאלוהים, היא מופיעה באופן שצובע את החיים בצבעים חיוורים כאלה, דלילים כאלה, ואי אפשר לבנות מזה, לא, אי אפשר לחולל מזה בניין של חיים רציני ואמיתי ומלא רגש וחופש, ונותן חופש לנטיות ונותן לחיים לפרוח וליצור, והיצירה היא נאנסת תחת המגף הדורסני של מה מותר ומה אסור לפי העין הצרה של הכמרים. זה נצב כזה, צריך להשתחרר מהדת, לא לעשות דת אלטרנטיבית, יותר חושב, להשתחרר ממנה. יש ניסיונות לעשות דתות כאלה שהן יותר מתחשבות עם החיים, בשביל מה? אפשר פשוט לזהות את הדת כמצב נוירוטי, כלומר, אדם שהוא חלש חיים, הוא צריך את הדת כדי להגן על עצמו. אבל מי שחפץ החיים מופיע במלוא עוז, חייב להסיר מעליו את הכבלים הנוראים של הדת. אז החידה הזאת, איך להיות נאמן לעניין האלוקי? כלומר, להבין שערך החיים לא מתחיל מהצד הגלוי, אלא הצד הנעלם. ועם כל זה, כשהצד הגלוי פונה לקבל מהצד הנעלם, הוא מתברך ונעשה אדיר יותר וחי יותר ומלא רגש ושמחה ואופטימיות ותקווה. זו חידה שכל האנושות עומדת לעומתה. והיא כל האנושות מחפשת את הבירור, לא הבירור התיאורטי. כמו אחד יגיד, יש לי איזה פתרון, יש לי איזה הסבר, אני אסבר לכם בדיוק איך זה מסתדר. כבר לא רוצים הסבר. רוצים משהו שמצליח ברמת השטח. עם חי וחי מכוח הקודש, ובגלל שהוא חי מכוח הקודש, לא רק שמצליח להסתדר, אלא חי יותר. ושם אנחנו מוצאים את החיים המפותחים, הבריאים, הנחמדים, הנעימים, שמצליחים להכריע את עצמם באופן טבעי לטוב ולקודש, ולא רק טוב אנושי כזה שמצליח לסדר את פינות החיים, אלא טוב אמיתי, טוב שנותן משמעות לחיים, לא רק שפותר את הסתירות, כן? קצת מהרנו בפעם האחרונה, אבל כן? פה בתפיסה של הטוב, כן? הרגש מעיד והבינה מבררת של אלוהי עולם היחיד והמיוחד, כן? שזה ביטוי מאוד מרחיק, כן? מאוד אלוהי, מאוד עליון, אלוהי עולם היחיד והמיוחד, הוא ביחס אל העולם הוא הטוב, הוא לא העלי, לא המצווה, לא הקנאי, לא הדורס, לא המבטל, אלא הוא הטוב, הוא המקיים. איך אומר המהר"ל, מה זה טוב? טוב זה קיום המציאות. כשבלוחות השניות כתוב טוב, מה שאין כמלוחות הראשונות, זה למעלת הלוחות השניות שהן מקיימי המציאות. המציאות, גם המציאות התחתונה יכולה להיות מתקיימת על ידה. לא תורה כזו שמגיעה מלמעלה לפי אתה נפגש עם רב גדול ומטיל עליך כזה צל שאתה פחות מזבוב נעשה, כן? בגלל נוראותו וגדלותו, כן? אבל הוא כל כך מפחיד, אתה בכלל לא יכול לדבר איתו, כן? אבל יש לפעמים, זה גם טוב, אבל יש לפעמים תורה שמופיעה באופן נעיף, באופן שכשאתה עומד ומתה אתה מקבל ערך. יש את הצד הזה, יש את הצד הזה, יראה ואהבה, כן? אלוהי עולם היחיד המחד הוא הטוב הגמור. ואז הרב אומר, החיים, האור, הכל. מגיעים, מה אלוקים נותן לעולם? איך אלוקים מתייחס אליו? הוא החיים, הוא נותן את המשמעות. פתאום אנחנו מצליחים להתבונן במצוות, לאור העניין האלוקי. לא רק רואים את המציאות מלאה פרטים, אלא כמו האור שהוא מגיש את כל המציאות כחטיבה אחת כללית. פתאום אנחנו רואים את המשמעות הכללית של המציאות. כן, יש את החיים, האור, הכל, זה מדרגה בדרך לכלליות, כן? ואז, כפי שדיברנו בפעם האחרונה, מיד הרב מטיס אותנו, שלא נשאר למטה, בביטויים שהם נוראים בנבדלותם, המרומם על כל, ומרומם על כל רוממות. כי רוממות זה מילה שיש לה יחס. יש רוממות לעומת נמיכות. לא, מרומם על כל רוממות. כן? בכלל אין יחס. אחרי זה שוב חוזרים, כפי משהו מרומם מכל רוממות, ככה הוא טוב מכל טוב. כפי שאומר רבי יוחנן, בכל מקום שאתה מוצא גדלותו, שם אתה מוצא עם ותנותו. כפי מה שהוא מרומם על כל מרומם, זו הגדלות שלו, עולמות האפסות שלנו. לא רק גדלות ביחס לקודם, הגדלות שבכלל אין לנו ערך כדי לדמותו, אבל אותו הגדלות היא המופיעה בכל ומיטיבה את הכל ומקיימת הכל, והעולם מלא טוב, טוב והולך ונהיה יותר טוב. ואז הרב אומר, טוב מכל טוב. מה זה טוב מכל טוב? כי יש שני סוגי טוב. יש טוב שזה טוב בגלל שזה טוב לי. כן, כבר דיברנו על זה לפני המון זמן. כן? יש טוב שהוא טוב לי. בגלל שזה עושה לי נעים לכם זה טוב. זה טוב יחסי. ואם נדבר על המציאות, במציאות יש כל מיני קנקים, כל מיני בעיות, כל מיני סתירות. אז יש. לפי התורה, כל מיני קשור יותר לתורה, ולמידות טובות, ולקודש. אז הסתירות נפתרות. לא, לא, לא מדובר רק בטוב כזה, זה לא רק טוב בערך המציאות, זה הטוב האמיתי. זה הטוב שנותן למציאות ערך, ערך עליון. לא רק שהחיים נפטרים מהסיבוך והסתירות ומן הדיאלקטיקה בין רוח וחומר וכל מיני מצבים של עיצבון ויגון. לא רק זה, לא רק שהחיים נעשים אלי טוב כי נפטרים הסתירות, נפטרות הסתירות הפנימיות. לא רק טוב כזה, אלא טוב מכל טוב. הטוב המוחלט, לא הטוב היחסי. הטוב שנותן ערך ומשמעות לחיים כשהחיים הם ספוגים בתורה. וכשהחיים יונקים מהפנייה לאלוקים, אז לא רק חיים בריאים, ולא רק שהנטיות הטבעיות והספונטניות מתברכות ונעשות שמחות, אלא פתאום החיים מקבלים משמעות, משמעות נעלמת, משמעות כללית. זה שייך למשפטים הראשונים, למילים הראשונות, כן? עד הטוב מכל טוב. טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו, מחיה הכל ושומר הכל, מצמיח ישועה לכל. כלומר, כל זה, רק אני אומר, כל זה מדובר שהחיים שלנו במהלך התחייה, כן? גם הצעדים שלנו לקראת וגם כשאנחנו הולכים ומסתדרים על פי סידורי מושלם. את כל זה זה הולך לברר. כלומר, עם ישראל צריך לעבור במהלך גלותו ותחייתו, בירור כזה, שמכריח את ההבנה ש, כמו שרבינו היום במזרות, נקדש את שמך בעולם כשם שמקדשים אותו בשם המרום. מה זה שיש קודש במרום, זה תפקידם של המלאכים. תפקידנו נקדש את שמך בעולם, הכוונה, בעולם הטבעי, בעולם החי. שם אנחנו צריכים להראות שהעולם הזה מלא קדושה, ולא רק מלא קדושה, אלא שהחיים הטבעיים, השמחים, הבריאים, המחיים, חיים מחיים, הם כאלה שהולכים ומקבלים את ערכם האמיתי ממה שמתחברים אל הקודש, ממה שמתחברים לבירור האלוקים. בכל שאתם יותר מלא בדעת אלוקים, יותר מלא באמונה, אז ככה הגבורה המעשית שלו גדלה. לא הפוך. לא, ככל שאדם הוא יותר מלא בדעת אלוקים, אז הוא לאט לאט מתנתק מהחיים, שום דבר כבר לא מעניין אותו. מה זה? לשום דבר אין ערך. זה גם אצל הגויים יש, אומר הרב. אצלנו, אחינו זה אברהם אבינו, שככל מה שהוא יותר מלא בדעת אלוקים, ככה זה ממלא אותו יותר גבורה מעשית. כי כל הערכים שהוא סופק זה ערכים, איך? שכשהם יפגשו את החיים, הם ייטיבו עמהם, יקיימו אותם. ייתנו להם משמעות, מחיה הכל ושומר הכל, קודם כל, טוב לכל ורחמה במקום עשר, מחיה הכל ושומר הכל, כל זה ארבע ביטויים, שעוד אנחנו צריכים לעמוד עליהם, אבל לא לעמוד עליהם דרך הפסקה הזאת, כי זה מתבאר יותר בפסקה הבאה, ארבעה ביטויים שעניינם, שהאינטרס העליון של עניין האלוקי הוא לשמור על הקיום של הדבר. כלומר, מה שאכפת לנו, שאנחנו רוצים שדברים יתקיימו, לא שכמה שפחות דברים יתקיימו. יש לנו כל כך הרבה דברים שמפרים לנו, גויים ושונאים ושמאלנים ורשעים, היה שכולם יחומים. כן? זה אומר הנציב, זה הפך היושר. יושר פרושו של דבר, שהאינטרס העליון שלך הוא שכמה שיותר דברים יתקיימו. אתה יודע שהטוב יושג על ידי שכל העולם יתקיים, לא ש... לשרוף עיניים, כן? לחלות את עולמי באתם. אומר, אם אחרי כל כך הרבה שנים במערה, ואחרי ההתמלות בתורת הסוד, שאתה נפגש עם העולם אז אתה שורף אותו, אז חזרו למערתכם. כן, זה לא הצד העליון של תורת הסוד. הרב אומר שזה הכרח. יש שני שלבים. בהתחלה, כשאדם לא מתואר. ככל שאדם יותר קשור לצד הפנימי שבטר, הוא מתמלא קנאות. כי הוא לא מוכן לעולם לוותר, וכל מה שפחות מהגובה שהוא חפץ ויודע שזה ערך העולם, באמת הוא שורף אותו. אחר כך, בשלב שני מתורת הסוד, זה עוד יותר, המקה יותר פנימית, שתורת הסוד נסה לקיים את הכל. עד רמה כזו של טוב השם לכל רחמיו על כל מעשיו. מה זה רחמיו על כל מעשיו? פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא סובל הכל ומקיים הכל. גם המציאות הכי נמוכה, ושנראית אפילו הכי מנוגדת לתוכנית האלוקית, גם אותה הקדוש ברוך הוא מקיים, וגם היא חלק מהופעת הטוב בסופו של דבר. כן? זה הבירור שעד עכשיו אנחנו משייכים אותו לאלוקים. כן? אבל כשעם ישראל הולך כשעם ישראל הולך ומתוודע לעצמו, והרגשות הפנימיים הללו הולכים ותופסים מקום בחיים, הוא נעשה בעל התכונה הזו. עם ישראל במהלך חייתו הולך ומתוודע קודם כל, ואחר כך רוכש לעצמו ומתמלא וחי מכוח התכונות האלה של טוב לכל ורחמיו על כל מעשה. כן, גם גויים, גם צרכים, גם דומם, הכל. את הכל, אנחנו מלאי אהבה לכל, ומתוך שאנחנו רוצים שהכל יהיה קיים, מתוך זה אנחנו מסתבכים עם הרב, עם הגויים, עם אלה שבקרים, עם הסונאים, עם בחורת מפני סיבוך, עם הפני סיבוך. כן? אבל אם אדם, בגלל שהוא לומד תורה, הוא נעשה כזה שמוכן לשרוף את הכל בעיניים, ואם הוא לא אחד כזה בדרגה לשרוף בעיניים, אז בידיים. כן? אז זה בעיה בתורה. כי גרעין היסוד של הופעת אלוקים בנו והופעת אלוקים בעולם זה לקיים את הכל. להיטיב עם הכל. זה צריך להיות, יכול להיות שבדרך יש כמלחמות, כן? אבל צריך לדעת מה האינטרס, מה הגישה היסודית שצריכה להיבנות בנו ביחס לחיים. ביחס לסוגיות, ביחס לחיים, ביחס לבעיות. אבל כל הקיום הזה הוא קיום שכל הזמן הולך ומתפתח. כל שהמציאות הולכת ומתקיימת, אז כך הולכת ומתגלה בנקודה הפנימית, וזה המצמיח ישועה לכל. ישועה, אומר הרב, יוד שבעה. כן, היוד, הנקודה הפנימית, הולכת ונושעת. כן, ישועה, בניגוד לגאולה, או לא בניגוד, אבל בנוסף לגאולה. גאולה, הרבה פעמים, מדבר על ההסתדרות החיצונית, שמצדרות החיצונית נעשית יותר טובה. כן? כן, עם ישראל חוזר לעצור, ויש את המוסדות, סנדרי ומלכות, ואנשים עושים חסד אחד עם השני, ולידת אלוקים, ובתורה, זה גאולה. מה זה ישועה? ישועה זה אותו תהליך, אבל להכיר את הערך הפנימי שהולך ומתגלה. כן? אם גאולה מדובר על שינוי חיצוני, הסתדרות חיצונית, ישועה היא ישועה פנימית. הנקודה הפנימית הולכת ונושעת. כפי שכותב הרב בעולת ראייה, נראה לי עמוד רש"ב, או קט"ו, נראה לי אולי שניים ביחד, על הפסוק להשם הישועה רמך ויחתך סלע. כן, שהישועה היא להשם. כן, להשם הישוע, שנקודה הפנימית היא זו שוברת ונושעת. כן, זה מצמיח ישוע על הכל, כפי שהצמח, ככל מה שהוא גדל למעלה, זה בגלל שהשורש הולך ומתגלה. כן? זה הדברים שלמדנו בפעם האחרונה. כן, יש שאלה.
מצד מה העניין ברע? מה החפץ ברע? כי הוא מעורר את הטוב או שיש בו מצד עצמו?
יש בזה מדרגות. יש צד ברע מצד שהוא מעורר את הטוב להילחם. יש צד ברע שהוא חלק מהופעת הטוב. כלומר, כדי שיופיע טוב גדול, כן, צריך רע. דווקא במקום שמונח הרע, שם מונח ניצוצות הטוב יותר. מדרגות, מדרגות, מדרגות.
רע שאין לו מקום כמו המלאק.
יש, אז גם המלאק, הטוב שבו זה שמחלים אותו. יש כוח כזה שצריך לחלות אותו. אבל זה הרבה מדרגות, סוגיית הרע והטוב. טוב הרי יש בזה הרבה מדרגות וגם הרבה התייחסויות ברב. ואני כבר למדנו פעם שהמחל אומר ארבע מדרגות בהתבוננות על הרע, נכון? למדנו את זה פעם? ארבע מדרגות בהתבוננות על הרע. אחד, מי שחושב שהרע אין לו מקום, אין לו ערך, זה כפירה. אחד, מי שאומר לא, הרע יש ערך כי גם הרע בסופו של דבר משמש לטוב. אחד, זה מדרגה שנייה. מדרגה שלישית, תגיד לו, בעצם זה טוב, זה רק מתגלה כרע. זה מדרגה שלישית, מדרגה רביעית, שזה גם לא מתגלה כרע, שאין לך רע, שכל טוב. כן? אתם לזה משלים, נכון? יש רע שהוא, שאם אדם כואב לו שיניים, הוא בסוף ידיח לו רופא שיניים. שאחד אומר, טוב, אבל היסוד זה התמודדות, כן? אז נכון שעכשיו כואב לי השיניים, אז זה מתגלה באופן מאוד רע וכואב, אבל זה הכל כדי לבנות בהתמודדות, כן? הרוממות של אמונה, זה טוב שמתגלה ברם. ויש זה בכלל נורא, כן? הוא לא אוכל בכלל את הכאב, הוא אוכל רק את ההתמודדות הפנימית, והכל הוא טוב. לא ניכנס לזה עכשיו. זה כל מה שייך, מבט יותר פנימי, אבל מי שאצלו המבט הפנימי הוא שאין רע בכלל, כן? אבל באופן גלוי יש לו מלא רע, אז בגלל שהמבט הפנימי שלו כזה שאין רע, לכן הוא לא חי, לא נלחם ברע. אז זה אסור. זה מה שהרב אומר, שהקלקול המוסרי שנעשה אם אדם מתפרץ אל הקודש בלי סדר, כן? הוא לומד דברים פנימיים, הם לא לפי המדרגה המוסרית שלו, הוא גוזר מהם דברים או הוראות מוסריים, והוא נעשה מן הזה רשע. כן? אם כן, אומר הרב, והסימפתיה הכוללת הזו חדרה באומה זו לא רק בפרטיה, כי אם דווקא בכללותה, אם נזדמן. כלומר, עם ישראל הוא עם כזה, מה, במה אנחנו מיוחדים? אנחנו הולכים ומגלים שאצלנו חפץ החיים עצמו יונק מהקרבה שלנו לאלוקים. הקרבה שלנו לאלוקים זה בשני דברים. אחד, אין לנו חיים כי אם בנקודה של קרבת אלוקים. שתיים, אצלנו קרבת אלוקים כזו היא כזו שבונה חיים. מכוחה אנחנו ניגשים לבנות מדינה, מכוחה אנחנו ניגשים לבנות משפחה, מכוחה אנחנו ניגשים להרבות טוב ולקיים את הכל. זו סוגיית דעת אלוקים, סוגיית הסוגיות, הסוגיה של מהלך התחייה, והיא הסוגיה שנקדש את שמך בעולם. אם נזדמן ששכחה את נשמתה, את מקור חייה, נסתגלה לה נבואה להזכירה, והוכנו לה הגלויות לפשט את עקמומיותיה, עד שסוף כל סוף תנצח בקרבה הסימפתיה של הטוב המוחלט. כלומר, המילים הללו שמסיימות את הפסקה הזאת, הסימפתיה של הטוב המוחלט, מה הכוונה הסימפתיה של הטוב המוחלט? הכוונה האהבה שלנו אל הטוב האלוקי, ששם אנחנו יודעים שמונח חפץ החיים שלנו. אנחנו חיים לא מצד הכוח הטבעי לחיות, והמוסר זה משהו שבא על גבי, אלא אצלנו הרצון לחיות הוא בגלל שהחיים זה ברור, בגלל שהחיים מלאי משמעות, כשהחיים הם מלאי טוב ומלאי הטבה. Okay. איפה זה נמצא אצלנו? אצל שמרל, ברל, איפה זה נמצא? זה נמצא קודם כל בסגולה, בנשמה. Okay. זו הנשמה שלנו. אתם רואים את המשפט הראשון, את החלק הראשון המשפט? אם נזדמן ששכחה את נשמתה. איזה נשמתה? איזה נשמה דיברנו עד עכשיו? זו הנשמה שלנו. מה זה הנשמה שלנו? הרצון הטוב שלנו, זו הנשמה שלנו. לא הרצון הטוב, הכוונה הרצון להיטיב, אחרי שאנחנו חיים אנחנו גם רוצים להיטיב, אלא המקום שבו חפץ החיים שלנו והנטיות הטבעיות שלנו מתלכדות עם קרבת אלוקים שבנו ועם הרצון שלנו למלא את העולם בטוב, שבזה אנחנו נהיה יותר אלוקים, זאת נשמתנו. יש פה עוד ביטוי, מקור החיים שלנו, כי החיים הגלויים שלנו הם כבר נמשכים ונשפיעים מן המקור, יש נקודה עוד יותר מקורית. החיים שלנו הם לא חתומים ולא מוגבלים בתודעה הגלויה שלנו. יש נקודה יותר פנימית, שהיא המקור שמשם החיים שלנו נובעים. לא החיים הרוחניים שלנו, החיים הטבעיים שלנו. זה כל החידוש של הפסקה. שהסימפתיה אל הטוב המוחלט, הכוונה האהדה שלנו והאהבה שלנו אל הטוב, אל הטוב האלוקי. הטוב שממלא את כל העולם בטוב, שמקיים את הכל, שנותן משמעות לכל. זה מקור החיים שלנו. יכול להיות אומה כזאת, כן, זה מה שאנחנו מגלים בעולם, שיכולה להיות אומה כזאת, שפונה אל הקודש, רוצה לעשות את רצון השם, אבל בגלל זה נטיות החיים שאתבע לא מושבתות, אלא לעשות יותר עזיזות, יותר שמחות, יותר מלאות. כל זה, זו נשמתנו, זה מקור החיים שלנו. ויש שתי דרכים שדואגים תמיד בכל ההיסטוריה שלנו, שאנחנו נזכר כל הזמן ולא נאבד את החשבון. לא נתחיל את חיינו מן הצד הגלוי, שעסוק להתקיים. זה גם צד בהמי, צד נמוך. צד נמוך שבאדם. אלא נתחיל את חיינו מן הצד הגבוה. אנחנו חיים כי יש משמעות לחיים שלנו. לא אנחנו חיים ואחר כך אנחנו מחפשים משמעות. זה גם הגויים. אנחנו חיים בגלל המשמעות שיש לחיים. מי דואג? מבחינה היסטורית, להזכיר לעם ישראל, ומי דואג שברגע שאנחנו נרצה לחיות, כי אנחנו חיים, רק אחר כך נחפש משמעות, לא נצליח לחיות, אז החיים שלנו יתקמתו, שני דברים, הנבואה והגלויות. כל תוכחות הנבואה, כן? אינם כנביא עומד מבחוץ עם יד אומר, תיזהרו, אלוקים אמר שאם תעשו עבירות, יגלה אתכם, ותן לכם עונש. נבואה זו סגולה פנימית בישראל. אם אינם נביאים בני נביאים, נביא זה לא איזה, כן, אחד שדרמטור, זה מציג איזה הצגה מבחוץ, כן? הוא לא מגיע אלינו מחוץ לחיים. אלא בזמן שישראל, בזמן בית ראשון, היו המון נביאים, אלפי נביאים. כלומר, בשעה שהאדם מגיע לפסגת מוסריותו ושלמות חייו, הולכים החיים וניבטים לו מפנים החוצה. זה נביא. שהפנייה שלו אל החיים, הדיבור, הוא תולדה של התברכות פנימית, של התרחשות פנימית, של קליטה פנימית את העולם. אז הנבואה זה סגנון כזה של דיבור שמפגיש אותנו עם המבט הפנימי על החיים. וזה שהנבואה, הנושא העיקרי שבה, זה תוכחות על ישראל למצבה, זה לא כתוכחות שבאות מבחוץ, צו אלוקי שבא מבחוץ, זה מאוד חשוב. נביא זה בגלל איך אני במבט פנימי מתבונן על החיים שלי. מה התביעה הפנימית, הכמוסה, שבגלל חטאי אני לא יכול לשמוע אותה. אני כל כך מלא חטאים, כל כך מלא עיסוקים קטנים, כל כך שומע בתקשורת ושקוע באבלי הזמן, שאני לא שומע מה התביעה הפנימית שלי אומרת. זה הנביא. איך אני שאני לא נביא, אני קטן ושפל. אבל הנביא הזה, זוהר, זה רק אדם שהוציא לפועל ופיתח את הסגולה שקיימת גם בי. זה כבר אם אינם נביאים, בני נביאים. אז אני לא נביא. פחות מזה. קטנצ'יק, אבל אני בן נביא. כוונה, אני אחד כזה, שאם אני אפתח את הכישרון הפנימי שלי, את הפוטנציאל שמונח בי, ככה אני אתבונן על המציאות. אז זו הנבואה שמסתגלה לה בסגולה להזכיר מהי נשמתה, כמובן, מהיכן צריך להתחיל את החיים. אנחנו לא מתחילים את החיים מפני הנטייה הטבעית ומחפשים משמעות בגלל שהרוח תובע מאיתנו. זה האנושות. אני חוזר על זה כי זה נקודה מחודשת פה בפסקה. החידוש של עם ישראל על פני האנושות, שכל האנושות כולה היא חיה מפני שהיא חיה. ובחיים, כמו שיש גוף, כמו שיש תאוות האכילה, וכמו שיש צמאון למים, יש גם רוח. והרוח, הצד העליון שברוח, הוא כזה שפונה לערכים, מחפש את האמת, ובסוף ההר שם נמצא גם אלוקים. זה האנושות. ועד יש לה בעיה. כי אם אתה מטפס על הר, אם אתה לא מטפס על הר, אז אתה נשאר למטה. אבל אם אתה מטפס על הר, אז אתה כבר לא רואה את הלמטה. אתה כבר לא בונה חיים, כי מנהג הכל נראה אחרת. מה עכשיו תהיה עסוק לשתול בשדה למטה? מנהג אתה רואה את כל האופק. מה תהיה עסוק עכשיו לשתול בשדה למטה מנהג? בעיה קצת. אם האדם היה רק מישור כמו שיקור, שכל העולם דומה לו מישור, לא היה לו בעיה. החיים זה מה שהוא רואה בעיניים. אבל אם הוא רוצה לחיות בפני נטיית החיים הטבעית, הוא מוצא את עצמו חי. ובתוך החיים שלו הוא גם מוצא איזו נטייה מוסרית עליונה, ובסופה של נטייה מוסרית, הצד הכי עליון שלה זה הפנייה לאלוקים. אז הוא נמצא בבעיה. ואז האנושות כולה מחפשת את הפתרון שלה בעם כזה, באומה כזאת, שאצלה היא לא חיה וגם מחפשת להיות שיירת למוסר. אלא אין לחיים אלא מצד המגמה המוסרית. זה המילים של הרב, בעברית פשוטה לענייננו, הכוונה. אצלנו אין עולם דיכוטומי כזה שאנחנו חפצים לחיות, וגם מוצאים את עצמנו. אוהבים מסמפטים את הטוב. אלא הנטייה שם, אהבת הטוב, זה המשמעות של חיינו. זה מקור החיים שלנו, זה נשמתנו, משם אנחנו חיים. ולכן החפץ להיות אנשים שחייהם בעלי משמעות, ומעניקים לחיים של משמעות אידיאלית, נשמתית, והחיים אינם אלא כלי להופעת האור, והופעת הטוב, האינטרס שיהיה טוב לכל, זה חפץ החיים שמניע אותנו, זה מה שמשם אנחנו לוקחים את חיינו, ולפלא, חיינו הם הכי מפותחים, הכי בריאים, הכי שמחים, הכי מלא אופטימיות, הכי נצחים. Okay. זה שהחיים הכי נצחים מופיעים מחיים, שמתחילים את עצמם לא מן הנטייה הטבעית, אלא מתחילים את עצמם מהנטייה הרוחנית. מהקודש, זה נקרא משיח, זה בדיוק משיח. שהקודש הוא המלך, מן הקודש מגיע המלך. מן הנביא מגיע מי שאחראי לסדר את החיים. אחרי שיהיה טוב, שיהיה משרד הביטחון, שיהיה לכולם מים בברזיל, שיהיה לכולם מזון, זה המלך, והוא מתחיל לגיור הקודש. זה החידוש שמופיע באברהם ובדוד, באבות כלומר, ובדוד ובמשיח, כפי שאנחנו תכף נראה. כן, זו הנבואה והגלויות, כי מה זו גלות? הזכרנו כבר בפעם האחרונה, החידוש הזה, שאם אדם יורד ברמתו המוסרית, הוא מאבד את אחיזתו במקום. מה זה קשור בכלל? האחיזה שלו במקום, זה דבר ששייך, כן, אם התנאים הגיאוגרפיים של אדם, זה שייך ליציבות החומרנית שלו, כן? והערך המוסרי, זה משהו שם לשמיים. אז אומר הרמב"ן, שכל תחילת ספר בראשית באה ללמד אותנו, כל תחילת ספר בראשית זה כלל באנושות, שאם אדם חוטא, אז הוא מאבד את אחיזתו במקום. אם אדם חוטא, הוא מגורש מגן עדן, אם קין חוטא, נבנה תהיה בארץ, כי זה בא ללמד אותנו, שכמה שאדם דבוק בשמיים, זה גם מה שמבטיח את הקביעות שלו בארץ. אחרי המהלך שמופיע ב-2000 שנותו, הוא בגלל האנושות הולך ומתרכז אחר כך בישראל. זה אפשר להבין שזה מה שכלול פה, הוכנו להגלויות לפשט את הקמומיותה. כי במקום שאנחנו משביטים את עוז החיים שלנו ודבקותנו באלוקות, ובחפץ ההטבה, ולא הטבה כזו רק שמתחשבנת עם העולם, אלא הטוב המוחלט, הטוב האמיתי, אז אנחנו מאבדים את קביעותנו בארץ. זה הערך המוסרי שיש בגלות. הצמאון החי, המוחש הזה. מה זה צמאון חי? שוב, כי פה לא רק מדובר על ההריגה פנים פנימית, אלא ההריגה הזו היא המנוע האדיר שבגללו אנחנו חיים וממשיכים לחיות, וכל החיים שלנו מקבלים את צביונה מן הצמאון הזה. כמו שכתוב, צמאה נפשי לאלוקים לכל חי. לא צמאה נפשי לאלוקים, לאלוקים הזה, שם הוויה, הפנים פנימי, שכתוב בשלב ומקורות קודש, לסוד. לא לסוד צמאה נפשי. צמאה נפשי לאלוקים לכל חי. כמו שדיברנו בתחילת הלימוד שלנו, שכל מנת חיה הוא לגלות שם אלוקים חיים, כל חי, כל שהוא החי, הוא החיים, לזה צמאה נפשי. אבל שימו לב הצמאון הזה, שאצל כל האנושות כולה, אם הייתה חי על פיו, הוא היה משתק אותה. ולכן היא חייבת להסיח דעתה מן הצמאון. כי אם היא הייתה פוגשת את הצמאון הזה, והוא היה ממלא אותה, זה היה משבית את כל החיים. כן? כל כך צמאים למשהו, ובגלל זה, זה מאבדים את הערך, את הטעם. אבל אצלנו הצמאון החי המוחש הזה, הממלא באורו, ומהותיות גבורת הווייתו, את החיים המעשיים, גם החברתיים והלאומיים, כשם שהוא ממלא בהם את הכוחות המטאפיזיים והחזיוניים. כלומר, הצמאון הזה, בגללו אנחנו לומדים תורה, ונפגשים עם תכנים שאמורים להוות את צמאוננו. וזה גם התובע מאיתנו המון מפעלים מעשיים. הצמאון הזה נותן לנו גבורה מעשית. בגלל זה אנחנו הולכים וכובשים את הערים, בגלל זה אנחנו מכוננים צבא, בגלל זה אנחנו בונים סדרים. זה אברהם אבינו, שהחידוש הגדול שלו, שהוא לא התכנס בבית המדרש השם בעבר, אלא הלך בארץ לאורכה ולרוחבה וקרא בשם השם. כמי שחי את הצמאון האמיתי, אז השיא של הצמאון זה לפנות על המציאות ולקיים אותה ולהיטיב אותה ולהיטיב בה. אז הצמאון החי ממלא במהותיות גבורת הווייתו. מה זה גבורה? תכונה של הופעה. כל האידיאלים שאנחנו פוגשים אותם כאור, אנחנו אמורים להגשים אותם במעשה. וככל שאדם יותר צמא, אז יהיה לו יותר מסירות נפש מעשית. ואם אתה רואה אדם שהוא לומד על אידיאל, אבל אין לו מסירות נפש להגשים אותו, כן? הוא לא מתייסר על העובדה שהאידיאל הזה לא מוגשם. מה הבאת? זה יש עוד... יש... המון אנשים שלא מסכים אידיאל. מה נורא? מה יוצא השם? לא. סימן שהוא לא מספיק צמא. כי כמו שמי שצמא למים, אז זה גורם לו, ככל שהוא יותר צמא, זה גורם לו ללכת לשתות. כן? זה מניע אותו. כן? ככה, מי שצמא רוחני, אז זה מניע אותו להגשים את זה במעשה. לכן הצמאון הזה הוא מלא גבורה. והגבורה ממלאת את החיים המעשיים, לא רק את החיים המטאפיזיים. זה לא רק גורם לאדם שקידה בלימוד, להתמדה, זה גורם לעם להרבות ולהצמיח ולהעצים את המפעלים המעשיים שלהם. כן, הצמאון אחר היום מוחש הזה, הממלא באורו ומהותיות גבורת הווייתו את החיים המעשיים. לא רק המעשים הפרטיים, אלא גם המעשים הכלליים, החברתיים והלאומיים. כשם שהוא ממלא בהם, כלומר באור ובגבורה, את הכוחות המטאפיזיים והחזיוניים. הולך הוא ומפלס את נתיבו, וקורא לאומה בבועיתה להתעודד, להתרומם, להתנער מאפר השפלות, לנתק כבלי הגלות, ולדרוש פריחה חדשה לארץ, אשר בה החלה התרבות הנשמתית האלוקית. שוב, בעד האומה ובעד העולם כולו, להתרקם. כלומר, מה שהאומה הולכת ומתעוררת, והתודעה הלאומית הולכת וקובעת את פעימותיה בליבותיה, בלבבות של האומה, בליבה של האומה ולבבות פרטיה, כל זה מי גורם ללב הזה לפעום? מי בונה את התודעה? זה הצמאון החי. אנחנו לא יכולים להישאר בגלות, כי יש לנו תפקיד. תפקיד שלנו לבוא לארץ ישראל, לא בשביל שיהיה לנו טוב, לא כדי שנהיה בני חורין, כי יש לנו אידיאל להגשים. ובגלל שאנחנו כל כך חפצים להגשים את האידיאל, כי משם אנחנו מתחילים לחיות, כמו שאדם חפץ החיים שבו גורם לו להילחם ולעשות הכל כדי לשרוד, כדי להתקיים, כך החפץ החיים הזה, שהוא נטוע ודבוק ברצון להגשים את האידיאל, הוא מעורר את האומה להתנער מאפר השפלות, לנתק כבלי גלות ולדרוש פריחה חדשה לארץ. כי ארץ ישראל היא הארץ המסוגלת לשכלל ולהופיע את התרבות הנשמתית. איזה מילים. התרבות הנשמתית האלוקית. תרבות פה אנחנו פוגשים אותה, פגשנו אותה כמה פעמים. התרבות הכוונה המהלך של גידול הרוח. הרוח האנושי הולך וגדל. הוא הולך וגדל בתובנה, התודעה האנושית מתפתחת, המוסר הולך ומתפתח, הסידור הטכני החברתי הולך ומתפתח, כל זה שייך להופעת הרוח. גם לנו יש תרבות, אבל אצלנו התרבות היא לא מתחילה מן הרוח, היא לא מתחילה מן התובנה, לא מתחילה מן הנטיות המוסריות הנפשיות, אלא היא מתחילה מן הנשמה, התרבות הנשמתית. לנשמה שלנו יש צורך לבנות כלים כדי להופיע. מהי הנשמה שלנו? הנשמה שלנו זה הרצון להיטיב. מה הכוונה הרצון להיטיב? לא הכוונה שיהיה לכולם טוב מה שהם רוצים, אלא הרצון להופיע אלוקות. מה הכוונה להופיע אלוקות? להופיע כל חי, להופיע את הרעיון הזה, שכל מה שהדבר יותר אלוהי, זה יותר חי, שזה אנחנו צריכים. לחיות בארץ, לכונן ממלכה, שהיא כולה מלאה בתכנים אלוקיים, ולהיות בגלל זה יותר חיים. ובארץ גם הולכת ומתבלט הצד השני, שככל, אם אתה נמצא בארץ, אז ככל מה שאתה מנותק יותר באלוקים, וחי חיים חוליניים, וממלא את האווירה התרבותית ברעל כפרני, בגלל זה אתה פחות חי. כך אומר הרב עדר היקר, בעמוד קוף למצד. למה עם ישראל, למה האינטרס הלאומי שלו מושבט, לא יכול לצמוח מאווירה חילונית? למה עם ישראל עושה טעויות פטליות במישור הלאומי, מה שאומות אחרות לא היו עושות? כי אצלנו זה כלל. אם אתה לא יונק מהעניין האלוקי, גם האינסטינקטים הטבעיים מושבטים. זו סגולתה של ארץ ישראל. בגלות לא היה כך. אבל כשאתה מגיע לארץ ישראל זה כלל. או שאתה יותר אלוהי ואתה יותר חי, או שאתה פחות אלוהים, אתה פחות חי. מה זה פחות חי? פחות חי הכוונה, אתה לא בונה משפחה, אתה לא דואג לאינטרס הלאומי, אתה רק לא דואג לאינטרסים של אחרים, אתה מתמלא שנאה עצמית, אתה גורם להתאבדות עצמית. כל זה, זה שייך לנטיות הטבעיות, לבריאות טבעית. אז איפה הטבעיות שלנו? למה היא נשבטה מעניינה? כי אנחנו הגענו לארץ כדי לברר בירור, והבירור מתברר בשני הקצוות שלו. גם הקצה החיובי וגם הקצה השלילי. אנחנו בארץ ישראל חיים בתוך הנוסחה הזאת. זו נוסחה שאי אפשר לצאת ממנה. שכל משהו יותר אלוהי. אם אתה מתחיל את החיים מן המשמעות, אז החיים נעשים בריאים. הנטיות הטבעיות נעשות עזיזות. אבל אם אתה מתחיל את החיים מן הכפירה, מן החילון, אז החיים יהיו פחות טבעיים. אפילו הנטיות הטבעיות, האינסטינקטים הפשוטים יושבתו אצלך. אפילו הרצון להוליד, להחיות, לשמוח, להיות אופטימי, אפילו זה אתה לא תדע. אתה תתמלא שנאה עצמית. כל הדברים הפשוטים הטבעיים, שכל הגויים יודעים לעשות את זה כל כך טוב. כל זה אצלנו, בגלל שאנחנו הגענו לפה כדי לברר את הסוגיה הזאת. אז כל מה שעובד עלינו מברר את הסוגיה, אין תהליך במה שאנחנו עוברים כיום שהוא לא חלק מבירור הסוגיה. אנחנו כבולים בתוך הנוסחה הזאת. אומר הרב דה לך שהזרם שדוחף את האומה קדימה, לפעמים בקדימה זה נמצאות תחנות מיטילות, לפעמים נשים בורות ומכשולים, אבל מה שדוחף אותנו קדימה זה הצמאון, הרצון להופיע ולאמת את הסוגיה הזאת של דעת אלוקים בארץ. בשביל זה יצאנו במצרים, ממצרים, בשביל זה באנו לארץ ישראל, בשביל זה נסתגלה לנו הנבואה, בשביל זה גלינו מהזרם ובשביל זה חזרנו לפה. כדי לגלות שאם החיים מתחילים את עצמם, לא מן הרצון לחיות, אלא מן הרצון להיטיב, מן הרצון להיות אלוקי, אז החיים נעשים יותר בריאים. בשביל זה חזרנו. לכן עצמו רק נקרא עזרת... טוב, עד כאן. ושפעם באה נעשה סיום.